الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום חמישי, זך באייר, חפזיים באייר, תפשין פי ג', מסכת גיטין, דף ב'. מתחילים היום בסייעתא דשמיא ענקית את המסכת השישית אשר בסדר נשים, המסכת ה-19 מתחילת הש"ס, מסכת בצד הדפים. בדיוק בעוד שלושה חודשים, בזך במנחם אב תפשין פי ג', נגיש לבורא כל העולמים, בסייעת הדשמיה, את מסכת גיטין על צד ידפיה. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסן אל כל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הולכים מחייל אל חייל בסייעת הדשמיה גדולה, אחרי שחתמנו בסייעת הדשמיה הענקית, את תלמוד תורתנו במסכת סוטה, על ממתת דפי המתחילים היום, בעזרת השם ובישועתו, את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת גיטין. המסכת הלפני האחרונה אשר בסדר נשים. השתבח שמו הגדול עד. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל. דהיתנטילו כלילאי מיהודה וירושלים, שבימי מלכות יוון היו מביאים מטרות ורד ותולים אותם על פתחי עבודה זרה שלהם, על פתחי החנויות ועל פתחי החצרות, ושרים שיר לעבודה זרה וכותבים על קרן שור ועל מצח חמור שאין לבעליהם חלק באלוקי ישראל, כמו שהיו פלישתים עושים, וכשגברה יד בית חשמונאי ביטלום, ועשהו היום הזה יום טוב. היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי אברהם שמואל בן רבי יצחק בחרך בעל חוט השני בשנת שין עין אי ובשנת תף קוף צדי דלת נאגדה על קידוש השם סול סוליקה בת רבי חיים ושמחה חבג'ל השם יקום דמה בפס במרוקו ובשנת תף שין דלת עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי אליעזר זאב בן רבי מאיר רוזנבוים השם יקום דמו אדמור מקרצ'נף ובשנת תף שין למדוו עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי רחמיאל יהודה מאיר בן רבי שמעון שלום קליש האדמור מעם שינוב. והשתה בכ"ה בטבת עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמתם אנו מקדישים ולומדים את תלמוד תורתנו. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה הגדולה, אנחנו פותחים את מסכתנו החדשה, מסכת גיטין, עם דברי הקדמה למסכת. מסכת גיטין השישית שבסדר נשים, עוסקת רובה ככולה במצוות גירושין. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוקים א' ב' כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא וערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. כדי שתהיה אשתו של אדם מותרת להינשא לשוק ולא תהיה קנויה לו בעודו חי, צריך בעלה ליתן לספר קריטות שהוא שטר הכתוב בו עניין הגירושין, ושקיבלתו, הרי היא מותרת להינשא לכל העולם. כמו כן חלה להשם גרושה להיעשר לכהן. שורש המצווה כתב בספר החינוך במצווה תף קוף עין תת, ואומנם ציוויתנו התורה, בשלחנו אותה לבלתי שלחה בדיבור לבד, פן יהיה לנו זה לאבן נגף ולצור מכשול להיות זימה בתוך עמנו, שתיתון המזנה על בעלה כי הוא גרשה ממנו, גם יהיה מעשה הגירושין מצוי הרבה. אכן עתה שנתחייבנו לכתוב הדברים בספר, והעד עדים צריכה להראות שטר כל הטוענת גירושין, ועוד תועלת בדבר, כי בתוך כך תנוע חמת האיש לפעמים וינחם מלגרש אותה וגדול השלום. השטר שבו מגרש הבעל את אשתו נקרא בתורה ספר קריטות, אבל חזל כראו בשם גט. הראשונים הקשו, איכן הוזכר קודם מסכת זו עניין גיטין, שהתנא פותח את לשונו בעמיבי גט, וכתבו שהתנא מתייחס למובה בתחילת מסכת קידושין, בדף בית עמוד א' שהאישה קונה את עצמה בגט. שישה טעמים יש מדוע כראו חזל גט. התוספות פה בתחילת המסכת פרשו שלשון גט ושטר, והוא על פי תרגום הפסוק, ספר קריטות, גט פיתורין. כך הוא בספר ישעיה, פרק ב' פסוק א', ספר קריטות מתרגם גט פיתורין. והתנא לא הוא צריך לפרש כאן שהכוונה לגט אישה, מכיוון שברוב המקומות שנכתב הלשון גט, הכוונה לגט אישה. כאמור ברש"י לקמן דף סמכי עמוד ב'. טעם שני, השלטי גיבורים על מרדכי כתב, בשם הרב רבי אברהם מאוסטרייקה, שלשון גט, הוא גם כמו שמצינו בירושלמי, אבן אחת יש בקרחי הים וגיטה שמה, הוא מגרש את כל חברותיה מסביבותיה. טעם שלישי, הלבוש, באבן העזר כתב שגט הוא לשון שבר, ולכן קראו לשטר זה גט מפני שהוא קורט ושובר בין האיש והאישה. טעם רביעי לשם גט, התוספות יום טוב מביא בשם התשבי, שלדעת התוספות, הטעם שנקרא בשם גט הוא משום שנהגו לכתוב אותו בי"ב שורות, וגט עולה בגמטריה כמניין י"ב. והתוספות יום טוב חולק עליו וכותב שוודאי כוונת התוספות היא להפך, שבגלל שנקרא בשם גט תקנו לכותבו בי"ב שורות. טעם חמישי, החתם סופר כתב, על פי הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ג', שאישה ראה מצווה לגרשה, שנאמר בספר משלי, גרש לץ ויצא מדון, והנה לץ במספר קטן עולה י"ב כמניין גט, ואותיות גט במילואם, ג' ת', עולה מניינם בגמטריה עם הכולל ת' ק' ג' כמניין גרש, והיינו גרש לץ. ועוד מוסיף החתם סופר שהפסוק גרש לץ ויצא מדון, כשכתוב מדון חסר ו', מניין האותיות שבו הוא י"ב כנגד י"ב שורות שבגט. והטעם השישי בשם הגרם הובא, בספר דברי אליהו, שהטעם שנקרא גט הוא משום שאותיות גט אינן מחוברות באף מקום שהוא בתנ"ך, ולעולם לא תמצא איזה תיבה מלשון הקודש שיש בצירוף האותיות הללו. ולכן קראו לדבר הקורט ומבדיל בין איש לאשתו בשם גט להורות שנתפרד הזוג לגמרי. נוסח הגט מחולק לשני חלקים הנקראים טורף וטופס. טורף הוא עיקר הגט ובו כתוב שם האיש והאישה, הזמן וחתימת העדים, וטופס הוא שער נוסח הגירושין. והעדים חותמים למטה פלוני בן פלוני עד, פלוני בן פלוני עד, כן יש לקרוא את הגט לאחר נתינתו שתי וערב, ונהגו שרב המסדר הגירושין גונזו אצלו ואינו נותנו ביד האישה. וכמה טעמים לכך שיש לקרוא את הגט, א', שלא תקבה בו האישה פעם שנייה את הכתובה, ב', שבשעת הגזירה, כמובן לקמן בדף סמך ד', היו קוראים את הגט, ואף שהגזירה התבטלה מכל מקום, נהגו לקרוא עקבת תחילה. מסכת גיטין נסדרה אחר מסכת סוטה, ואילו המאירי סידר את המסכתות בדרך שונה, קידושין, כתובות, גיטין, יבמות, סוטה, נזיר נדרים. וביאר את הטעם שמתחיל בעניין הקידושין, שהוא עניין האישות והחיבור בין איש לאישה, ואחרי הכתובות כיוון שהיא מעניין הקידושין, ולאחר מכן בא לבאר הגירושין שהוא הפירוד. ענייני המסכת על פי המאירי, בעיקרם הם שמונה. א', דיני קיום הגט הבא ממקום אחר והאופנים שאינו צריך קיום. יבואר בפרק הראשון של המסכת. ב', המזכה גט לאשתו האם יכול לחזור בו. גם זה יבואר בפרק הראשון. ג', כתיבת הגט וחתימתו האם צריכים שיהיו באותו היום. במה כותבים ועל מה כותבים היא ראוי לכותבו. איך הוא צריך לכותבו לשמה. דרך קריטות בלי שיעור. על פי איזה לשון שאמר הבעל יכולים לכתוב וליתן בברי ובשכיב מרע. והדברים יבוארו בפרקים ב', ג', ז' וט'. העניין הרביעי במסכת. מי הוא הראוי להביאו. דרכי השליחות להולכה ולקבלה קטנה או נערה היא מתגרשת על ידי עצמה או על ידי אביה. ביטול הגט משהגיע ליד השליח להולכה. והדברים יבוארו בפרקים ב', ג', ד' וו'. העניין החמישי במסכת, נתינתו בברי ובשכיב מרע בתנאי, נתינה מיד ליד, זריקה לרשותה, וכיוצא בזה. הדברים יבוארו בפרקים ז' ח'. העניין השישי של המסכת, ענייני גופו של גט ונוסחו, לאיזה זמן מונים בו, דיני חתימת עדי הגט, נתינתו בכפייה, קול של גירושין או של קידושין, כיצד דנים בו, איך ראוי להרחיק עניין הגירושין, והדברים יבוארו בפרקים ד', ח' וט'. והחלק השביעי של המסכת, דינים שונים שנתקנו מפני תיקון העולם ומפני דרכי שלום, שהובאו במסכת אגב הדינים שנתקנו בגט מפני תיקון העולם. כגון מה שתיקן רבן גמליאל מפני תיקון העולם שיבטל הבעל את השליח להולכת הגט רק בפני השליח. וכן שיהיה כותב איש פלוני וכל שום שיש לו ואישה פלונית וכל שום שיש לה. וכן שיהיו העדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם. והדברים יבוארו בפרקים ד' ו-ה'. החלק השמיני של המסכת, מיני החולאים ורפואתם שנתבארו אגב שהוזכרו הלכות שוטה וחולה בנתינת גט, והדברים יבוארו בפרק השביעי. יסודות דיני גיטין, כפי שנתבארו בארוחה במסכת הזו, מחולקים לעשרה. א', האופנים שמותר לגרשה, ב', כתיבת הגט, ג', חתימת הגט, ד', נתינת הגט לאישה, ה', קבלת הגט על ידי האישה בידה ובחצירה, וו, נשים שאינן יכולות לקבל גיטן, זין, ציווי הבעל השליח לכתוב גט ולעידים לחתום, ח' נתינת הגט על ידי שליח הבעל, ת' קבלת הגט על ידי שליח האישה, י' אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם. נפרט כעת את היסוד הראשון והאחרון. האופנים שמותר לגרשה. נאמר בתורה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצב הערבת דבר, וכתב לספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. נחלקו התנאים לכמן בדף צדי, בכוונת הפסוק, לבית שמי לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בערבת דבר, דבר ערבה, ולבית הלל אפילו הקדיחה תפשילו, שאינה משתדלת בצורכי הבית ופשע כנגדו יכול לגרשה. ולרבי עקיבא, אפילו מצא אחרת נאה ממנה רשאי לגרשה, שנאמר, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, אלא שגם עליו נאמר שהוא סנוי ומזבח מוריד עליו דמעות. ובספר חסידים כתב שלא יתיר רבי עקיבא לגרשה אם מצא אחרת נאה ממנה, אלא כדי שלא יחטא באיסור אשת איש, כמו שהתירה התורה אשת יפת תואר, ולכן אם גרשה מחמת זה, עתיד ליתן את הדין. ישנן דעות הסוברות שהמחלוקת היא לעניין לגרשה בעל כורחה, אבל מרצונה יכול לגרשה בכל אופן. כמו כן דעת הרשדם שבארוסה לדברי הכל מגרשה אפילו מצא אחרת נאה ממנה, ולא נחלקו התנאים אלא בנשואה. אמנם האחרונים חולקים וסוברים שמחלוקת התנאים היא גם בארוסה. כשרואה את אשתו יוצא וראשה פרוע וטובה בשוק ופרומה משני צדדיה, ורוחצת במקום שבני אדם רוחצים, זו מצווה מן התורה לגרשה, שנאמר כי מצא בה ערוות דבר וכתב לספר קריטות, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. כמו כן יכול לגרשה מחמת אהבה שרוצה בטובתה, כגון שכיב מרה שפותר את אשתו בגט כדי שלא תזדקק לאיבום וחליצה כשימות בלא בנים. ובמנחת חינוך הביא שבספר משנת חכמים כתב בשם הארם יפה, שאם מגרש מחמת אהבה כגון שלא תזדקק ליבם, הרי אסורה להינשא לשוק, אלא שהיא מת אינה זקוקה ליבם. וכתב המנחת חינוך שכל החכמים חולקים עליו וסוברים שבכל עניין חל הגט. כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, ובמהיר הביאר את כוונת הגמרא שהמזבח הוא סנגור לאדם, וכשאדם מגרש את אשתו בלא הכרח, אפילו סנגוריו נעשין לו קטגורין. והיסוד העשירי בדיני גיטין, אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם. שנינו במשנה שפותחת את מסכת גיטין המביא גט ממדינת הים, והיינו שהבעל שלחו לגרש את אשתו צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ובואר במשנה בדף פיוו שאם נתנו לה ולא אמר לה בפניי נכתב ובפניי נחתם, לרבי מאיר יוציא והבלד ממזר שכל המשנים ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, יוציא והבלד ממזר, ולחכמים אין הבלד ממזר ויתלנו אימנה, ויחזור ויתננו לה בפני שניים ויאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. וכתבו תוספות בדף ה' עמוד ב' דיבור המתחיל יתלנו, שצריך לומר בפניי נכתב בשעת נתינה, והוא הדין לאחר נתינה תוך כדי דיבור מועיל, אבל לאחר כדי דיבור נסתפק רי אם מועיל כל זמן שעסוקים באותו עניין. וכן נסתפק רי אם מועיל כשאומר קודם נתינה. וביאר בחידושי הגרנט שהספק אחר הגירושין והספק לפני הגירושין טעם אחד להם. שרי מסתפק האם מביא הגט נחשב שליח הבעל משעת התמנותו עד שייתן את הגט, או שאינו נחשב שליח עד שעת נתינת הגט. והראש כתב שהאמירה אינה צריכה להיות בשעת הנתינה דווקא, אלא צריכה להיות בפני ידי המסירה. כשהאישה מביאה את גיטה להתגרש בו בארץ ישראל, צריכה היא לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כאמור, בדף חף ג' במסכתנו, וכשהבעל מביא את הגט ממדינת הים, אינו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. נחלקו האמוראים בדף ב' עמוד ב' מהו הטעם שיצריכו לשליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. לדעת רבה תקנו כן לפי שאין בני מדינת הים בני תורה ואינם יודעים שצריך לכתוב את הגט לשם האישה. וכשהשליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, שואלים אותו אם הוא יודע שנכתב ונחתם לשמה, והוא משיב כן. וגם לאחר שלמדו בני מדינת הים ויודעים הם את הדין הזה מכל מקום, צריך השליח להידע ולהעיד שכתבו לשמה. ובני שחששו, שמה יחזור הדבר לקלקולו. כאמור בדף ה', ולדעת רבה יצריכו לשליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, לפי שאין שיירות מצויות משם לכאן, ואם יבוא הבא לערר ולומר לא כתבתיו, שיהיו עדים מצויים להכיר חתימת העדים והאמינו לשליח. למסקנת הגמרא בדף ד' עמוד ב', רבה מודל את עמו של רבה שיצריכו אמירת השליח לפי שאין העדים מצויים לקיימו. ולכך במקום שאין העדים מצויים אף על פי שהם יודעים שצריך לכתוב לשמה, לכל העלמא צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. נחלקו התנאים בדף ב' עמוד א', על איזה מקום תקנו שיאמר כן השליח המביא גט משם, לתנקמה דווקא כשמביא ממדינת הים. ורשי כותב כל חוץ לארץ קרי למדינת הים, חוץ מבבל. לרבן גמליאל גם מקומות שנקראו חרקם וחגר, שהם סמוכים לארץ ישראל, דינם כמדינת הים. וטעם מחלוקתם במקומות הסמוכים לארץ ישראל משום עולי רגלים. תנקמה סובר שמחמת עולי רגלים הסמוכים, שכיחה, מצויים עדים שיעידו על חתימת ידם. ולרבן גמליאל, כיוון שהם אינם מחויבים לעלות, אין לסמוך על זה שיהיו שכיחים. כך אומר החתם סופר. לרבי אליעזר אפילו, כפר לודים שעיר המובלט בתחום ארץ ישראל דינה כמדינת הים והחמירו כן, כי מאחר וגזרו במדינת הים לא נתנו חילוק בדבר. לרבנן בתראי תקנו כן, כשמביא ממדינת הים, ואף כשמוליך מארץ ישראל למדינת הים, וכשמוליך ומביא ממדינה למדינה במדינת הים, ולרבן שמעון גמליאל אפילו מהגמוניה להגמוניה, עיר שהיו בה שני שליטים שהיו מקפידים שלא ייכנסו בני הגמוניה אחת לזולתה. בדף וב נחלקו האמוראים, האם המביא גט בבבל ממדינה למדינה צריך שיומר בפני נכתב ובפני נכתם. לדעת רב אינו צריך לומר, כיוון שהם יודעים לכתוב לשמה וכן עדים מצויים לקיימו, משום ששיירות מצויות מהישיבות הקבועות בסורה ובנהרדה, ולדעת שמואל צריך שיומר, משום שהתלמידים שבישיבות אינם מכירים החתימות, ואם כן אין עדים מצויים לקיימו. כתב הרמ"א בסימן קמ"ב באבן העזר, סעיף זין, שצריך שיומר השליח, בפני נכתב ובפני נכתם דווקא בלשון הקודש, וכמו שתקנו חכמים. ומי הוא בדיעבד עם אמרו בלעז הגט כשר, והלבוש הוסיף, שאם השליח הוא המארץ שאינו יודע לשון הקודש מקרין אותו, בפני נכתב ובפני נכתם מילה במילה ומודיעים לו את הפירוש בלעז. ואילו הגרא חולק וסובר שאפשר לומר לכתחילה את הנוסח בכל לשון. בדף ה' עמוד ב' יש מחלוקת המוראים בפני כמה עדים צריך ליתן השליח את הגט לאישה. באופן שצריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. לדעת רבי יוחנן נותנו בפני שניים והשליח מצטרף עמהם לעשות דיין ונמצא שיש כאן בית דין של שלושה. ולרבי חנינה נותנו בפני שלושה מלבד השליח, שאף על פי שהעד יכול להצטרף ולעשות דיין, כיוון שחיוב אמירת השליח הוא דין דרבנן, חששו שם האישה תביא את הגט ויתעו ויתנו בפניה ובפני שניים ולא יביאו שלישי במקום האישה. זוהי הקדמה שלנו בסייעת הדשמיה למסכת גיטין. המסכת השישית והלפני האחרונה בסדר נשים. הסדר השלישי משישה סדרי משנה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, זך באייר, כ"ז באייר תשפ"ג, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף הפותח את מסכת גיטין, הלא הוא דף ב' במסכת גיטין. מן המשנה הפותחת במילים המביא גט ממדינת הים, צריך שיומר בפני נכתב ובפני נכתם, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. תקנו חכמים, תקנה זו נתקנה על ידי התנאים ששליח המביא גט מהבעל כדי לגרש את האישה חייב באופנים ובמקומות המסוימים לעמוד ולראות כיצד כותב הסופר וחותמים העדים על הגט, וקודם שנותן את הגט לידיה צריך לומר שהגט בפני נכתב ובפני נכתם. באמירה זו האמינו חכמים את השליח כשני עדים להעיד על כשרותו של הגט, ועידותו מונעת מהבעל לבוא לאחר מכן ולערר עליו, שהרי הגט כבר מקוים באמירתו של השליח. אלא אם כן יביא הבעל עדים לפסול את הגט, שבאופן זה ודאי אף לאחר אמירתו של השליח הוא אינו נאמן כנגד עדים, שהרי לא ייתכן להאמין לשליח יותר משני עדים שמעידים על קיום הגט, ואף עליהם נאמר שאם יבואו שני עדים אחרים להכחישם אין הראשונים נאמנים, כך אומר המגיד משנה. וחכמים אף נתנו תוקף לתקנתם וקבעו שאם לא אמר השליח בפני נכתב ובפני נכתם, הגט פסול, אלא אם כן התקיימו חתימות העדים שעליו. ואף אם הבעל לא ירר על הגט כלל הוא פסול, משום שלא נעשה כתיקון חכמים והאישה אסורה להינשא בו. תקנת חכמים זו אין בה רק אמירה באלמה, אלא היא תקנה בעצם מעשה הגירושין, דהיינו שחכמים תקנו שהגירושין יעשו באופן שיסולקו כל החששות והעירורים שעלול הבעל לעורר על הגט, והאמירה זו היא מטבע שטבעו חכמים שאופן מעשה הגירושין של שליח יהיה באופן של אמירת בפני נכתב ובפני נכתם. בטעם התקנה הזו נחלקו המוראים בגמרא, לדעת רבה סיבת התקנה היא משום שחששו חכמים לגיטין הבאים ממקומות בהם אין בקיאים בכתיבת גט לשמה, והרי מדין תורה צריך שתהיה כתיבת הגט נעשית לשמה, כפי שדורשת הגמרא לקמן בדף כ"ד עמוד ב' מהפסוק, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה לה לשמה, שחובה לכתוב את הגט לשם אותה אישה שהבעל רוצה לגרש בו ולא לשם אישה אחרת הנקראת בשם זה. ובאמירת השליח בפני נכתב ובפני נכתם הוא מעיד על כך שראה את כתיבת הגט וחתימתו, ומתברר שהגט נכתב כדין לשמה. ולכמן בדף ב' עמוד ב' תבהר הגמרא אם שואלים את השליח במפורש אם הגט נכתב לשמה, או שאמירה זו לבדה מבררת את הדבר. ועוד התבררו החששות לשאר דברים הפוסלים בגט, וכן אם יש כאן חשש גמור שמה הגט לא נכתב לשמה, או שחששו רק מפני הוצאת לעז על הגט. לדעת רב הסיבת תקנת חכמים היא מחמת החשש שהגט יבוא למקומות שאין השיירות ממקום כתיבת הגט מצויות עליהם, וכשיבוא הבעל לערער על הגט שהוא מזויף לא תמצא אישה מי שמכיר את חתימות העדים שיוכל לקיים את הגט ותישאר עגונה כל ימיה. וכיוון שאומר השליח המביא לה את הגט בפני נכתב ובפני נכתם, הגט מתקיים באמירתו זו, ואם יבוא הבעל לערער עליו אין משגיחין בעירורו. מסקנת הסוגיה היא לכמן בדף דלת עמוד ב' שגם רבה מודל את העמו של רבה, ותקנת חכמים לומר בפני נכתב ובפני נכתם היא גם משום שאין בקיין לשמה וגם משום שאין עדים מצויים לקיימו. אבל רב הסובר שטעם תקנה זו היא רק משום שאין עדים מצויים לקיימו. אבל אין חוששים שהגט לא נכתב לשמה משום שהכל בקיין בדין זה. והנה, אף שם מביא גט מכל מקום יכול לומר עליו, בפני נכתב ובפני נכתם ולקיימו מפני עירור הבעל, לא חייבו חכמים לומר כן, אלא בשליח המביא גט ממקומות מסוימים. ובזה דנה משנתנו, באיזה מהמקומות חייבו חכמים את השליח המביא מהם גט לומר בפני נכתב ובפני נכתם, ומפרטת את שיטות התנאים בזה. ולכאורה היה מן הראוי שהתנא יפתח את המסכת בעיקרי דיני הגט והלכותיו, ורק לאחר מכן יביא את התקנה של אמירת בפני נכתב ובפני נכתם. אלא שתקנה דרבנן חביבה עליו ולכן הקדים לפתוח בה את המסכת, כך כותב הרמב"ן וכן הר"ן בחידושיו. אומרת המשנה הפותחת את מסכת גיטין, שליח המביא גט ממדינת הים מחוץ לארץ לארץ ישראל, שעשהו הבעל שליח להוליך לאישה גט כדי לגרשה, והבעל יכול לעשות שליח להוליך גט לאשתו, והאישה מגורשת כשבא הגט מיד השליח לידה, כמו שדורשת זאת הגמרא במסכת קידושין בדף מ"א עמוד א' מהפסוק וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו, לא נאמר וגרשה אלא ושילחה, ללמד שהבעל עושה שליח לגרש את אשתו. וכמו כן דרשו מפסוק זה שהאישה גם היא יכולה לעשות שליח שיקבל עבורה גט מבעלה ונקרא שליח קבלה, ומיד כשמקבל השליח את הגט לידו הרי האישה מגורשת. ורשי כותב שהשליח המדובר במשנה הוא שליח הולכה, ומבואר בדבריו שבשליח קבלה שמקבל את הגט מידי הבעל עבור האישה לא תקנו חכמים אמירת בפני נכתב ובפני נכתם. וביאר הר"ן שכיוון שבשליח קבלה האישה מתגרשת מיד כשהגיע הגט לידו, שוב לא חששו חכמים שמא יבוא לאחר מכן הבעל ויערר לפסול את הגט, וכל התקנה הייתה בשליח להולכת הגט. אם כן אומרת המשנה מביא גט ממדינת הים מחוץ לארץ לארץ ישראל שעשהו הבעל שליח להוליך לאישה גט כדי לגרשה, צריך שיאמר קודם נתינת הגט לידיה של האישה בפני נכתב ובפני נכתם הגט הזה. ובאמירה זו מעיד השליח על כשרותו של הגט בכתיבתו ובחתימתו. השליח צריך לעמוד ולראות את כתיבת הגט ואת חתימת העדים. זו דעת הנקמה הסובר שלא חייבו חכמים את אמירת השליח בארץ ישראל ואף בחוץ לארץ במקומות הסמוכים לארץ ישראל או הבלויים בשטחה המביא מהם אינו אומר בפני נכתב ובפני נכתם. רבן גמליאל אומר הוא חולק על דברי תנקמה ומוסיף שאף שליח המביא גט מן הרקם ומן החגר, שהם המקומות הנזכרים בתורה בספר בראשית פרק ט"ז פסוק י"ד בשם קדש וברד, על פי תרגום האונגלוס על הפסוק בין קדש ובין ברד בין רקם ובין חיגרה. והתוספות בדיבור המתחיל ואשקלון כתבו שהייתה עוד רקם שהוזכרה אצל אברהם אבינו בספר בראשית פרק ח' פסוק א', וישב בין קדש ובין שור ותרגומו בין רקם ובין חיגרה, אלא שהיא הייתה במערב ארץ ישראל בארץ פלישתים, ואילו רקם המוזכרת במשנה היא למזרח ארץ ישראל. אז רבן גמליאל חולק על דברי תנא קמא ומוסיף שאף השליח שמביא גט מן הרקם ומן החגר, שהם המקומות הנזכרים בתורה בשם קדש וברד, והן עיירות הסמוכות לגבולה של ארץ ישראל מצד דרום-מזרח, צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר חולק על דברי רבן גמליאל ומוסיף, שאפילו שליח המביא גט מכפר לודים, שהיא עיירה בחוץ לארץ שמובלעת בתוך תחום שטח ארץ ישראל, והמאירי כתב שכפר לודים מובלעת עד שארץ ישראל מקיפה אותה מג' רוחותיה, הוא מביא את הגט מכפר לודים ומביאו ללוד הסמוכה לה, שהיא בתוך שטח ארץ ישראל ממש, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נכתם. ולדברי רבי אליעזר אין חילוק בין המקומות שבמדינת הים, ובכולם הדין שווה שצריך השליח המביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל לומר בפני נכתב ובפני נכתם. והחכמים אומרים אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא שליח המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל בלבד, אבל לא שליח המביא גט מרקם וחגר לארץ ישראל או מכפר לודים ללוד. וכן המוליך גט מארץ ישראל למדינת הים צריך אף הוא לומר בפני נכתב ובפני נכתם. התנא של משנתנו היה בארץ ישראל, ולפיכך הוא קורא למי שמוציא ממנה גט למדינת הים בשם מוליך. ולכאורה היה ראוי לתנא לסדר את דברי חכמים מיד לאחר דבריו של תנא קמא, שהרי שניהם בדעה אחת שחיוב אמירת בפני נכתב ובפני נכתם הוא רק ממקומות הרחוקים ולא מסמוכות ובלועות. ומבאר בספר ראש משביר שתחילה סידר התנא את שיטות התנאים בעניין חוץ לארץ, ולאחר מכן הוא מביא את דברי חכמים שמוסיפים את הדין של המוליך. מביאה המשנה אופנים נוספים שבהם צריך שליח המביא גט לומר בפני נכתב ובפני נכתם. אומרת המשנה, והמביא שליח המביא גט ממדינה אחת למדינה אחרת במדינת הים צריך שיאמר השליח בפני נכתב ובפני נכתם. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שלא רק המביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא אפילו שליח המביא גט מהגמוניה משלטון אחד השולט בחלק אחד של העיר להגמוניה לשלטון אחר השולט בחלקו השני של אותה העיר, חייבו אותו חכמים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. כיוון שמקפידים ההגמונים השולטים בהם שלא יהיו תושבי, הם נכנסים מזה לזה. ולכאורה יש לתמוע, כיוון שאכן הן השיירות עוברות מהגמוניה להגמוניה, מדוע סוברת הנקמה שאין צריך המייבים מהם גט לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם? החתם סופר כתב לישב שאכן אף תנקמה מודה שהמביא מהגמוניה להגמוניה, אם מקפידים השלטונות זה על זה, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אלא שלדעת רבן שמעון מגמליאל הוסיפו חכמים לגזור שאפילו מהגמוניה להגמוניה סתם שאין מקפידים זה על זה, גם תקנו לומר, ותנקמה חולק וסובר שלא גזרו בזה. כיוון ששנינו שיש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ לעניין גיטין, מפרשת המשנה את גבולות ארץ ישראל לעניין זה. רבי יהודה אומר, ממקום הנקרא רקם, והוא נמצא במזרחה של ארץ ישראל למזרח, ועד לסוף העולם בצד המזרחי נחשב הכל למדינת הים, ושליח המביא משם גט אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ורקם עצמה דינה כמזרח העולם ולא כארץ ישראל, ולכן שליח המביא גט ממנה צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם. ובפשטות מבואר בדברי רבי יהודה שהזכיר את העיר רקם, שהמביא ממנה גט אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, שהוא סובר כדעת רבן גמליאל לאיל, שאף הוא הזכיר את רקם. ממשיך רבי יהודה ואומר, מהעיר אשקלון לדרום ועד לסוף העולם בצידו הדרומי, הכל נחשב כמדינת הים, ואף אשקלון עצמה דינה כדרום, כדרום העולם, ואינה מארץ ישראל, ושליח המביא ממנה גט צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם כדין מדינת הים. שואל תוספות בדיבור המתחיל ואשקלון, בשם רבינו תם, איך סובר רבי יהודה שדין אשקלון הוא כחוץ לארץ, הרי מפורש במקראות שאשקלון היא מארץ ישראל. כתבו התוספות שנכבשה אשקלון בידי עולי מצרים, ולא נכבשה על ידי עולי בבל. וכן המביא גט מעכו לצפון, ועד לסוף העולם בצידו הצפוני צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ועכו עצמה דינה כצפון שהיא מדינת הים. ורבי יהודה לא פירש מהו הגבול המערבי של ארץ ישראל, משום שהים הגדול הוא גבולה. כפי שאומר הכתוב בספר במדבר פרק למדל את פסוק ו' הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, וגבול זה יהיה לכם גבול ים. אולם אין הכוונה ששפת הים הגדול היא גבולה של ארץ ישראל, אלא הגבול הוא בים לאחר שמותחים קו גבול מטורי אמנון עד נחל מצרים, אומר התפארת ישראל על פי המבואר לקמן בדף ח' עמוד א'. ובדעת רש"י מוכיח בחידושי רב נחום פרצוביץ זצ"ל, שהגבולות הקובעים לעניין אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם נקבעו לפי כיבוש עולי מצרים, שהרי הפסוק שמביא רש"י, שהים הגדול הוא גבול הארץ, נאמר על כיבוש ראשון. וכן לדעת הרמב"ם הלכות גירושין פרק ז' הלכה א'. אבל דעת רבינו תם בתוספות, שהתקנה נקבעה לפי גבולות הכיבוש של עולי בבל. ודעת רי שהגבולות נקבעו לפי המקומות הקרובים והרחוקים, לעיקר היישוב שבארץ ישראל ולישיבות שבה. והחזוניש כתב שלא מסתבר שרבי יהודה בא לסמן את גבולותיה של ארץ ישראל, שהרי לא הזכיר, כי אם עיר אחת בכל רוח, ואי אפשר ללמוד מזה על כל קו הגבול. לפיכך נראה כדעת רי שרבי יהודה נקט שהערים הללו מלמדים אותנו את מידת הריחוק מניכר היישוב, שמחייבת אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם. אומרת המשנה רבי מאיר חולק ואומר שגם העיר עכו עצמה דינה כארץ ישראל לדיני גיטין. ולפיכך המביא ממנה גט אינו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ובגמרא לקמן בדף ח' עמוד א' מבואר שגם רבי מאיר מודה שלעניין מכירת עבדים אין דינה כו כארץ ישראל. שהדין הוא לקמן בדף מ"ג עמוד ב' שהמוכר עבדו לחוץ לארץ, כנסו חכמים את הקונה שחייב להוציאו לחירות. ואף עכו היא בכלל חוץ לארץ לעניין זה. אבל לעניין גיטין, כיוון שבארץ ישראל מצויים מעידים שיכולים לקיים גט הבא מעכו, וכן היו בני עכו בקיעין בדין לשמה בגט, סובר רבי מאיר שעכו היא כארץ ישראל. כך רש"י לקמן בדף ח' עמוד א'. מפרשת המשנה, איכן לא חייבו חכמים את השליח המביא גט לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אומרת המשנה, המביא גט ממקום למקום בתוך ארץ ישראל אינו צריך שיומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ולכן אם לאחר שנתן השליח את הגט יש עליו עוררין, בא הבעל וטען שהגט מזויף, הגט אינו מקוים ולכן יתקיים בחותמיו, יבואו העדים החתומים בו ויאשרו את חתימתם, או יבואו עדים אחרים המכירים את חתימות עידי הגט ויעידו עליהם, ונדחה בכך את עירורו של הבעל ונכשיר את הגט. ורש"י נקט רק את שני האופנים הללו לקיום הגט, והעירו האחרונים שיש אופן נוסף לקיים את הגט על ידי השוואת החתימות של העדים לחתימתם בשטר אחר שכבר הוחזק בבית דין. וכתב בשבט סופר שיש לדקדק כרש"י מלשון המשנה שאמרה התקיים בחותמיו, שהמשמעות היא שהקיום הוא רק בחתימות שמופיעות בשטר הזה עצמו, אבל לא קיום על ידי השוואת החתימות של שטר אחר. ועל פי זה מיושב, מדוע הוצרך רש"י להוסיף על דברי המשנה ולפרט את אופני קיום הגט? משום שבא לומר שדווקא אלו הם האופנים הראויים לקיום ולא אופן של קיום בהשוואת החתימות. וכל מה שצריך קיום לחתימות שבגט זה רק משום שיצא על הגט עירור שהוא מזויף, אמנם אם אין עוררין על הגט ואין הבעל טוען שהוא מזויף, מסתם הגט כשר, שהרי בארץ ישראל בקיעין לשמה, וגם אם לא נתקיימו החתימות שעליו, בתי דינין קבועים בארץ ישראל ועידים מצויים תמיד לקיים את החתימות. כך אומר רש"י על פי הגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב', והתוספות בדיבור המתחיל ואם כותבים, שעל אף שבכל שטרי ממון, אף אם אין טענת עירור על השטר שהוא מזויף, אם באים לקבוט שלא בפני בית דין נזקקים לטעון זאת, לעניין גיטין אין טוענים מזויף, אלא אם כן הבעל בא ומערר. וכתב הים של שלמה שגם לאחר שנתקיים הגט בחותמיו, אם יביא הבעל לעידים שהוא מזויף, הגט בטל. זוהי המשנה שלנו הפותחת את מסכת גיטין. בדף בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה בדף בית עמוד א'. הגמרא באה לבאר את טעם תקנת חכמים ששליח המביא גט ממדינת הים, צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. מה הטעם, השואלת הגמרא, מהו הטעם שחייבו חכמים שהשליח יאמר בפני נכתב ובפני נחתם? נחלקו בדבר אמוראים. רבא אמר, ואנחנו בדף בית עמוד בית, לפי שבני מדינת הים אינם בני תורה ואינם בקיאים ויודעים את הדין שצריך לכתוב גט לשמה של אותה אישה שהבעל רוצה לגרש בגט זה. ואת דין כתיבת גט לשמה של האישה המתגרשת בו דורשת הגמרא לקמן בדף כ"ד עמוד בית מהכתוב וכתב לה ספר קריטות, דורשת הגמרא לה לשמה, וגט שלא נכתב לשמה פסול. אמנם בהמשך הסוגיה התבהר אם כוונת התורה לחייב לשמה בכתיבת הגט עצמו או בחתימתו, אבל בפשטות הסוגיה כאן משמע שהשליח צריך להעיד שגם הכתיבה וגם החתימה נעשו לשמה. ולכן תקנו חכמים שיאמר השליח המביא גט ממדינת הים בפני נכתב ובפני נחתם. ולאחר שמעיד השליח שראה את כתיבתו וחתימתו של הגט, שואלים אותו אם הגט נכתב לשמה, והוא מעיד על כך ומכשירו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, לפי שאין בקיעין לשמה הראשון, יש שני תוספותים עם אותו דיבור המתחיל, מקשים התוספות לדעת רבה מדוע חששו חכמים רק לדין לשמה, ולא חששו כך גם על שאר פסולי הגט, כגון כתב את הגט כשהגט היה מחובר, או שינה שמו ושמה וגט מוקדם, שלכאורה יש לחוש שמה בני מדינת הים אינם בקיעים גם בהם, ותרצו בשם רבינותם שבני מדינת הים אכן בקיעין בכל הלכות גיטין. אולם דווקא בדין לשמה גזרו חכמים, משום שבני מדינת הים לא היו חוששים לדין זה, כי לא היה נראה להם מה שדרשו חכמים מהפסוק וכתב לה לשמה. אבל שאר דברים הפוסלים בגט היו ידועים להם והיו מדקדקים לקיימם. והלשון המובא בגמרא, שבני מדינת הים אינם בקיאים, היינו שאינם חוששים לדרשה שלומדים ממנה שהגט צריך להיות כתוב לשמה. ומה שהגמרא אומרת לקמן, לאחר שלמדו, הפירוש הוא לאחר שקיבלו את הדרשה הזו. והראווה תראית שחששו רק לדין לשמה מפני שהוא דבר המצוי, כיוון שהסופרים כותבים תופסי גיטין ושטרות כדי שיהיו מצויים בידיהם, מוכנים כשירצו לגרש. אבל שאר דברים הפוסלים בגט אינם מצויים, ולפיכך לא חששו להצריך את השליח להעיד עליהם. ותוספות ראש מביא את דעת הריבה שחולק על שיטתם וסובר שאכן לא חששו חכמים דווקא על פסול של לשמה, אלא חששו על כל פסולי גיטין. ורבא לא נקט בדווקא פסול לשמה, אלא משום שהוא הפסול המצוי ביותר, אבל באמת צריך את עדותו של השליח גם על שאר פסולי הגט. וכשאומר השליח המביא את הגט בפני נכתב ובפני נחתם, הרי הוא מעיד בכך שהגט נכתב כמשפטו בכל דקדוקי דיני הגט. אז אם כן, רבא אמר, מה הטעם שחייבו חכמים שהשליח יאמר בפני נכתב ובפני נחתם? לפי שבני מדינת הים אינם בני תורה ואין הם בקיאים ויודעים את הדין שצריך לכתוב גט לשמה של אותה אישה שהבעל רוצה לגרש בגט הזה, ולכן תקנו חכמים שיאמר השליח המביא גט ממדינת הים בפני נכתב ובפני נחתם, ולאחר שמעיד השליח שראה את כתיבתו וחתימתו של הגט, שואלים אותו אם הגט נכתב לשמה, והוא מעיד על כך ומכשירו. ושיטת רש"י היא, לקמן בדף ג' עמוד א', שאמירת בפני נכתב ובפני נחתם, מועילה לברר שהגט נכתב לשמה, משום שבית דין שואלים את השליח מפורשות בשעת הבאת הגט אם הוא נכתב לשמה. אבל תוספות בדיבור המתחיל לפי שאין בקיעין לשמה הראשון, הקשו על רש"י שלא מצינו שנזכר בשום מקום שצריכים לשאול את השליח אם הגט נכתב לשמה. מביאים התוספות את שיטת ארי, שכשהשליח מעיד בפני נכתב מסתם הכוונתו שנכתב לשמה ואין צריך לשאול אותו. ומוסיפים התוספות שכך כתב רש"י לקמן בדף ג' עמוד א', בפירוש השני בדיבור המתחיל לא. ובביור הסברה הזו כתבו הרשב"א והר"ן שהשליח מבין שאם רבנן הטריחו אותו לומר בפני נכתב, ודאי זה משום שצריך להעיד על הלשמה, ולכן כשהוא לא יודע שהגט נכתב לשמה, הוא לא יאמר בפניי נכתב. מביאה הגמרא דעה אחרת בטעם שתקנו חכמים אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם. רבא אמר לפי שאין עדים הבאים ממדינת הים ומכירים את חתימות עדי הגט מצויים בארץ ישראל לקיימו, בכדי לקיים את החתימות שבגט. ואם יבוא הבא לערער שהוא לא ציווה לכתוב את הגט והוא מזויף, לא יהיו כאן עדים המכירים את חתימת העדים. לכן תקנו חכמים שיאמר השליח המביא את הגט, בפניי נכתב ובפניי נחתם, ובאמירה זו הוא נאמן על קיומו שהחתימות שבו אינן מזויפות, ואין הבעל יכול לערער עליו עוד. והגמרא לקמן תבאר בין לטעמו של רבא ובין לטעמו של רבא, מדוע לא יצריכו חכמים שני עדים לקיום הגט, כמו בשאר שטרות, מדוע האמינו לשליח שהוא יחיד? ולכאורה תמו, האם החשש הוא שהבעל כלל לא כתב את הגט ולא מינה את השליח, היו חכמים צריכים לתקן שהמביא את הגט יאמר שהוא שלוחו של הבעל ויהיה נאמן על כך, וממילא לא יצטרכו לקיימו, שהרי אין לחוש שהבעל יטען שהגט שהביא לשליח הוא מזויף, כיוון שאין חשוד, הבעל לקלקלה במזיד, ומדוע יצריכו חכמים עדות על הכתיבה והחתימה? תרץ המאירי שרבנן תקנו עדות על הכתיבה והחתימה משום שהשליח אינו בעל דבר עליה, אבל על השליחות שהוא כבעל דבר עליה לא תקנו לו נאמנות. ולפי אהבה אמינה בגמרא, רבא אינו חושש כלל לקיום הגט כרבא, ואומנם בוודאי גם הוא מודה שבשאר שטרות יצריכו חכמים קיום, אלא שבגט, מחשש לעיגונה של האישה, הקלו להעמידו בדין התורה, שאפילו עד אחד אינו צריך, כמו שאמרו על המביא גט בארץ ישראל, שאם אין עוררין על הגט, אינו צריך קיום. כך אומר הרשב"א. לאחר שהובא מחלוקתם של רבא ורבא בטעם תקנת חכמים, שואלת הגמרא מהי בעיני ומה ההבדל להלכה בין טעמו של רבא לטעמו של רבא. בשיבה הגמרא איקה בעיני הוא, ישנם שלושה אופנים בהם יהיה חילוק בין רבא ורבא אם השליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. החילוק הראשון, דעתיו הוא בית רי. שני שליחים של הבעל הביאו את הגט ממדינת הים כדי לגרש את האישה. לדעת רבא שיש לחשוש שמה גט שהובא ממדינת הים לא נכתב לשמה, גם אם כאן יש שני שליחים שמביאים את הגט, עדיין יש לחשוש שלא נכתב לשמה, ולכן צריך שיאמר אחד מהם בפניי נכתב ובפניי נחתם, כדי לברר שהגט נכתב ונחתם לשמה. אולם לדעת רבא שטעם תקנת חכמים ומשום חשש שלא יהיו עדים מצויים לקיים את הגט, בגט זה שהובא על ידי שני עדים, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, שהרי הם עצמם עדים המצויים לנו להעיד על החתימות שבגט ולדחות את עירורו של הבעל אם יבוא לטעון מזויף. ומשיטת רש"י מבואר שגם אם באים שני עדים ואומרים שהבעל מינה אותם לשלוחיו, הבעל יכול לבוא אחריהם ולערר שהגט מזויף, אלא שהם יכולים לקיים את הגט ולדחות את עירורו. אבל תוספות בדיבור המתחיל דעתיו חולקים וסוברים שהבעל לא יכול לערר לאחר ששני שלוחיו הביאו את הגט. מקשים התוספות על שיטת רש"י בדיבור המתחיל דעתיו, וכי אותם שלוחי הבעל נמצאים לעולם מזומנים כדי שיוכלו לקיים את הגט כשיערר הבעל? הרי יש לחשוש שהבעל יערר והם לא יהיו כאן כדי לקיים ולדחות את עירורו, ואם כן, היה ראוי שרבנן יגזרו עליהם חיוב אמירה של בפניי נכתב ובפניי נחתם, כדי שהבעל לא יערר. ועוד מקשים התוספות שלכאורה אותה נפקמינה תהיה בגט שמביא שליח יחידי, אלא שיש בית עדים המצויים לקיימו, שלרבא אין השליח צריך אמירה של בפניי נכתב ובפניי נחתם, ולרבא צריך. וחזון איש כתב שנראה שאף רשי מודה שבזה שבאים שניים ואומרים שהבעל שלחם לגרש את אשתו זהו קיום הגט, אלא שמחמת עדים אלו לא חייבו חכמים באופן זה אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם, כיוון שעדים אלו מחשיבים אותו לגט שמצויים לקיימו, ולכן גם אם לא יעידו השליחים על הגט בבית דין, האישה יכולה להינשא, ואם יבוא הבעל ויערר יצטרכו לקיימו, וכדין המביא גט מארץ ישראל. ונתחדש בשיטת רשי שכיוון שבשעת הגירושין היו עדים מצויים לקיימו, אף שלאחר זמן הם כבר לא יהיו מצויים עוד, חכמים לא תקנו על זה אמירה של בפניי נכתב ובפניי נחתם. ותוספות בדיבור המתחיל התיוע מביאים את שיטת ריבה שפירש התיוע ביתרי, היינו ששניים אומרים שהבעל שלחם לגרש את האישה. והנה כל מה שאמרו חכמים שהשליח יעיד על הכתיבה והחתימה, זה רק בשליח אחד, שיש לחשוש שמה יבוא הבעל לערר שהגט מזויף ועד אחד לא יהיה נאמן להכחישו ולומר שהוא שלוחו להבאת הגט. אבל כששניים מביאים את הגט, אין הבעל נאמן כנגדם לומר שהוא לא שלחם. ואף שאותם שניים אינם מזומנים לפנינו בכל שעה להעיד על כך, כיוון שבזמן הבאת הגט ליד האישה הם העידו כך, לא יוכל עוד הבעל לערר עליהם. וזוהי הנפקמינה, שלדעת רבא לא תקנו רבנן באופן זה אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם כלל, משום שאין חוששים לערעור הבעל, ולרבא כן חוששים לעניין של לשמה, וצריך את האמירה של בפניי נכתב ובפניי נחתם. מביאה הגמרא אופן נוסף של נפקמינה וחילוק בין רבא לרבא, אם שליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. הנה מי, במקרה נוסף יש הבדל להלכה בין רבא לרבא, בשליח המביא גט ממדינה אחת למדינה אחרת, בתוך ארץ ישראל, כגון מיהודה לגליל, שאין שיירות מצויות ביניהם. ולדעת הגמרא באב אמינא בין מדינה למדינה בארץ ישראל אין השיירות מצויות, אבל למסקנת הגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב' יבואר שהשיירות בהם מצויות. אז אם כן, שליח שמביא גט ממדינה אחת למדינה אחרת בתוך ארץ ישראל שאין השיירות מצויות ביניהם, אז לפי טעמו של רבא שהתקנה הייתה משום לשמה, אין השליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, שהרי כל בני ארץ ישראל בקיאין בדין כתיבת גט לשמה, ואין לחוש שמה כתבו את הגט שלא לשם אותה האישה. אולם לפי טעמו של רבא שהתקנה הייתה מחשש שמה יבוא הבא לערער ולא יהיו עדים מצויים לקיים את החתימות, גם ממדינה למדינה בארץ ישראל צריך השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, שהרי אין השיירות ביניהם מצויות, ואין מי שיקיים את החתימות שבגט. הנה מקרה נוסף שיש הבדל להלכה בין רבא לרבא, בשליח שמביא גט ממקום למקום בתוך אותה מדינה במדינת הים. לדעת רבא טעם התקנה הוא מחשש שהגט לא נכתב לשמה, וכיוון שבני מדינת הים אינם בקיאים בכתיבת הגט לשמה, צריך השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כדי שתתברר כשרותו של הגט. אולם לדעת רבא, כיוון שהגט נשלח בתוך אותה המדינה עצמה והשיירות מצויות בה, אפילו אם יבוא הבעל ויערר שהגט מזויף, אפשר יהיה למצוא עדים שיעידו על החתימות שבגט. לפיכך לא יצריכו חכמים שיאמר השליח בפניי נכתב ובפניי נחתם. ולפי האהבה מן הקהת של הגמרא שגם בארץ ישראל ממדינה למדינה אין שיירות מצויות, אם כן אין חילוק לרבא בין ארץ ישראל למדינת הים, שרי בשניהם ממדינה למדינה, צריכים לאמירת השליח בפניי נכתב ובפניי נחתם, משום שאין שיירות מצויות, ובתוך אותה מדינה, בין בארץ, דהיינו ארץ ישראל ובין במדינת הים, כיוון ששיירות מצויות, אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אבל כאמור, למסקנת הסוגיה לקמן בדף ד' עמוד ב', גם רבא מודה לרבא, וממילא יש הבדל בארץ ישראל אם השיירות מצויות או לא. מבררת הגמרא תחילה לדעת רבא, איך נאמן השליח לבדו להכשיר את הגט. שואלת הגמרא, ולרבא דאמר שהטעם שצריך השליח המביא גט לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, ולפי שאין בני מדינת הים בקיאין בחיוב כתיבת הגט לשמה של האישה, אם כן מדוע שליח אחד נאמן להעיד על כשרותו של הגט, לבית רי שיצטרכו שני עדים שיעידו שהוא נכתב כדין, מיד דעה והכל עדויות שבתורה, כפי הדין, בכל שאר עדויות שבתורה, שאין עדות בפחות משני עדים המעידים על הדבר. מתרץ את הגמרא, יש הבדל בין עדות על כשרות הגט, שהיא עדות על איסורים, לבין שאר כל העדויות שצריך בהם שני עדים, כי כלל הוא שעד אחד נאמן בעדות על דיני איסורים. ולכן עד אחד נאמן להכשיר את הגט, והאישה מותרת להינשא על פי עדותו של השליח בלבד, על אף שאין שני עדים מעידים על הדבר. והראשונים נחלקו במקור דין הנאמנות של עד אחד באיסורים. רש"י כותב שהרי האמין התורה כל אחד ואחד מישראל על השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב. ובמסכת יבמות בדף פ"ח עמוד א' כתב רש"י, שכל זמן שאדם אינו נחשד, סומכים עליו. שאם לא כן, אין לך אדם אוכל משל חברו ואין לך אדם סומך על בני ביתו. ובמסכת חולין בדף י' עמוד ב' כתב רש"י שמקור לנאמנות עד אחד באיסורים הוא מהפסוק בספר דברים פרק י' ב' פסוק כ' א' וזבחת מבקרך ומצונך, ובספר ויקרא פרק א' פסוק ה' ושחט את בן הבקר, והרי הכהנים אוכלים על ידו משחיטה זו, ולא נאמר שהשוחט נזקק לעדים על שחיטתו. למדנו מכאן שעד אחד נאמן באיסורים. התוספות בדיבור המתחיל, עד אחד נאמן באיסורים, התוספות הראשון עם הדיבור המתחיל הזה, כתבו שהמקור הוא מנידה, שנאמר בה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כוח וספרה לה, שהתורה האמינה לאישה שתספור לעצמה. ומדברי התוספות בדיבור המתחיל, מיד דעה והכל עדויות שבתורה, מבואר שהגמרא באה ואמינה ידעה את הדין שאין דבר שבערבה פחות משניים, אבל היא סברה שדין זה נאמר רק כשבאים לאסור. אבל כשבאים להתיר אפשר לסמוך על עד אחד שנאמן באיסורים. ולמסקנה כמה שמלן שהכלל שאין דבר שבערבה פחות משניים נאמר גם כשבאים להתיר, ונמצא שעד אחד אינו נאמן באיסורים בדבר שבערבה. אז אם כן תרצה הגמרא שיש הבדל בין עדות על כשרות הגט שהיא עדות על איסורים לבין שאר כל העדויות שצריך בהם שני עדים, כי כלל הוא שעד אחד נאמן באיסורים, בעדות על דיני איסורים. דוחה הגמרא ואומרת עדיין לא מובן מדוע השליח נאמן להכשיר את הגט. אי מורדה אמרינן, אי מתי אנו אומרים את הכלל שעד אחד נאמן בעדות על איסורין דווקא בחגון חתיכה שספק היא של חילה ואסורה באכילה, ספק היא של שומן ומותרת באכילה. באופן זה אנחנו אומרים שעד אחד נאמן להעיד על החתיכה שהיא של שומן ומותרת באכילה, כיוון דלא התחזק איסור, החתיכה זו מעולם לא החזקנו אותה שהיא אסורה בוודאות משום חילב. לכן עד אחד נאמן להעיד עליה שהיא מותרת. אבל לך כאן בסוגייתנו לעניין העדותו של השליח על הגט, דהתחזק איסור עד אישת איש, כבר הוחזקה אישה זו, קודם הבאת הגט שהיא אישת איש, והשליח בא להוציא אותה מחזקתה ולומר שאינה אישת איש. מניין לנו שעד אחד נאמן להוציאה מחזקה זו ולהכשיר את הגט? שואל התורת גיטין, על התוספות בדיבור המתחיל, אבי דבר שבערבה, מדוע הגמרא אומרת שלשליח של הגט אין נאמנות של עד אחד מפני שהתחזק איסורה? הרי בשעת ההגדה שלו על הגט הוא אינו מעיד על דבר שהוחזק בו איסור, אלא על הגט עצמו. והרי זה כעד אחד שנאמן להעיד על מקווה שיש בה 40 סאה, ובת תמה ותבל בה, שוודאי שהוא ניתר מתאומתו, ולא אומרים שעד אחד הוציא בעידותו את התמה מחזקת תאומתו, משום שבשעת ההגדה שלו על המקווה, הוא לא הוציא דבר מחזקתו. אז הוא הדין, עידות השליח אינה אלא על הגט ולא על האישה. תרץ הקהילות יעקב, שאת עידותו של השליח על בפני נכתב ובפני נחתם ומעיד, בשעת נתינת הגט לידיה של האישה, ולפיכך נחשבת עידות שמוציאה את האישה מחזקתה. ועוד הקשה התורת גיטין, מדוע הוא נחשב מעיד על דבר שבערבה, הרי עידותו של השליח היא רק על הגט שראוי לגרש בו בלבד, ואין כאן עידות על דבר שבערבה, שהרי רק לאחר שמגרשים בו, נחשב הדבר לדבר שבערבה. תרץ השערי חיים, שמכיוון שהגט הוא שמתיר את האישה לשוק, גם עידות על הגט עצמו היא דבר שבערבה, אף שעדיין לא נעשו הגירושין, ולכן עד אחד אינו נאמן על כתיבת הגט, וגם זה בכלל דבר שבערבה. ועוד כותבים התוספות בדיבור המתחיל, עד אחד נאמן באיסורין הראשון, שגם דבר שהוחזק באיסורו, אם יש בידו לתקנו ולהכשירו, עד אחד נאמן להעיד עליו שהוא כשר. ובביור הנאמנות הזו של בידו נחלקו הראשונים. דעת רש"י לקמן בדף נ"ד עמוד ב', שנאמנות עד אחד באיסורים במקום שהדבר בידו הוא מטעם מיגו, שהרי בידו של העד לשנות ולעשות את הדבר כפי שעולה מדבריו, ומחמת כן נאמן העד לומר כך. אבל אם כבר אין הדבר עוד בידו, אין לו נאמנות להעיד עליו. ודעת הראש לקמן בפרק החמישי במסכת גיטין, שיסוד נאמנות של בידו הוא משום שהוא בעלים על הדבר והבעלים נאמן על שלו. והמעריק כתב שגדר הנאמנות הוא משום שבידו מתנגד ומגרע את חזקת האיסור, שמכיוון שבידו לתקן את האיסור אי אפשר לומר שמוחזק כאן איסור, אלא הרי זה ככל איסור שלא יתחזק שעד אחד נאמן עליו. שם מוסיפה הגמרא טעם נוסף מדוע לא יוכל השליח שהוא עד אחד להיות נאמן על כשרותו של הגט, משום שעדות על גט אבי דבר שבערווה היא נוגעת לאיסורי עריות, וכלל הוא שאין להתיר איסור של דבר שבערווה בעדות של פחות משניים. ואם כן חזרה הקושייה למקומה, איך השליח שהוא עד אחד נאמן להכשיר את הגט באמירת בפני נכתב ובפני נחתם, הרי צריך לזה עדות של שני עדים. ותרץ את הגמרא מן הדין אין לחשוש לכשרותו של הגט שמא לא נכתב לשמה, משום שרוב ישראל בקיינן בהלכה הזו, ולכן אין צורך כלל בעדות כדי להכשיר את הגט. ואפילו לדעת רבי מאיר דחי איש למיעוטה שחושש בכל מקום למיעוט והוא מחמיר. ואיכן מצינו שרבי מאיר חושש למיעוט? במצוות איבום שנושא אדם את אשת אחיו המת בלי שישאיר אחריו זרע כדי להקים זרע לאחיו, ואף שאשת אחי עליו באיסור ערווה התירה התורה במקום מצווה. אבל אם היבם או היבמה אינם בני הולדה, הרי הוא פוגע באיסור ערווה שלא במקום מצווה. ובמסכת יבמות בדף קופיוטט עמוד א' סובר רבי מאיר שאין איבום בקטן וקטנה, מחשש שמה ימצא הקטן סריס או הקטנה איילונית, שאינם בני הולדה, וזאת משום שהוא חושש למיעוט קטנים סריסים ומיעוט קטנות איילוניות שאינם בנות הולדה. עם מצוות איבום. אז אם כן אומרת הגמרא, אפילו לדעת רבי מאיר שחושש בכל מקום למיעוט ומחמיר, כאן אין מקום לחשוש אפילו למיעוט, כיוון שסתם ספרי דדיינה מגמר גמירי, סתם סופרי הדיינים שבכל מקום שרגילים בכתיבת הגיטין למדו את הדין, והם יודעים את ההלכה שגט אישה צריך להיכתב לשמה, ולכן מצד הדין אף לרבי מאיר החושש למיעוט, כאן זה מיעוט שבמיעוט של אלו שאינם יודעים הלכה זו, והוא אינו חושש למיעוט רחוק כל כך, ולכן הגט כשר גם ללא אמירת השליח. ורבנן הוא די עצרוך, חכמים הם שיצריכו עדות על הגט שנכתב לשמה, מחשש שמה הבעל מצא גט שנכתב עבור אדם אחר מבני עירו שחזר בו מלגרש, ושמו ושם אשתו הכתובים בגט שווים לשלו, והוא יבוא לגרש את אשתו בגט הזה על אף שהוא פסול ולא נכתב לשמה. באחה, כאן אף שהיה ראוי שיצריכו חכמים עדות של שניים להכשיר את הגט משום עיגונה, אקילו ברבנן, כדי שהאישה לא תישאר עגונה, שהרי אם נצריך שני עדים שמה לא תמצא האישה שני עדים שיכשירו את החתימות שבגט, אז הקלו בחכמים להאמין לשליח היחיד המביא את הגט ואומר בפני נכתב ובפני נכתם, שהאישה יכולה להינשא על פיו. בשיטת רש"י שרבנן יצריכו אמירת השליח מחשש שמה מצא הבעל גט כתוב, מבין עירו ששמו כשמו ושמה כשמה ויגרש בגט הזה שלא נכתב לשמה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ורבנן, שבאופן שידוע לנו שיש באותה העיר שניים הנקראים באותו שם, כגון יוסף בן שמעון, הגט ממילא פסול, ואפילו אם הוא נכתב לשמו, שהרי צריך שיהיה מוכח מתוכו לשם מי הוא נכתב. ואם כן, לא ייתכן לפירוש של רש"י שיש כאן רק חשש של לשמה. כתבו התוספות הראש ליישב, שרש"י לשיטתו שכל החשש שהגט נכתב שלא לשמה הוא רק משום לעז. ולכן אף שלא הוחזקו בעיר שני יוסף בן שמעון, עדיין השלחו שיוציאו לעז שהגט נכתב ליוסף בן שמעון אחר שלא לשמה. ויש לבאר לשיטת רש"י מדוע החשש לדעת רבי מאיר אינו חשש גמור מדאורייתא, שהרי כל מה שנאמר בגמרא שרק מיעוט שבמיעוט של הסופרים אינם בקיאים בכתיבת גט לשמה, זה רק כשבאים לדון על כתיבת הסופר. אבל אם החשש הוא שמא הבעל ימצא גט ויגרש בו, הרי זה תלוי ברוב האנשים בעולם, שהבעל כלול בתוכם. ואף שרק מיעוט מהם אינם בקיאים בכתיבת גט לשמה, אין זה מיעוט שבמיעוט, ויש לפסול את הגט מדאורייתא. ובאר בחידושי הגאון רב נחום פרצוביץ זצ"ל, שהחשש של מציאת הגט על ידי הבעל הוא בוודאי חשש רחוק מאוד, ולכן, אף שיש כבר מיעוט שבמיעוט של סופרים שאינם בקיאים, ומצטרף לזה גם חשש נוסף, שמא מצא הבעל גט כתוב, עדיין החשש רחוק מאוד ואפשר להאמין לשליח על הדבר. ואילו תוספות בדיבור המתחיל ורבנן, כותבים את שיטתם מדוע הצריכו חכמים את אמירת השליח, משום שחששו שמא יבוא הבעל לערער שהגט נכתב על ידי סופר כדי להתלמד בו, והוא עצמו שלא היה בקי בדין לשמה, החתים עליו עדים. מקשה הגמרא על התירוץ. איי, כולה הוא וכי תקנה זו שהשליח יהיה נאמן על הגט, היא כולה לאישה המתגרשת, הרי אדרה בחומרה הוא. בתקנה זו אתה מוסיף ומחמיר עליה, די מצרחת לתרי, לא עתיבל מערר, ופסי לי. אם היו חכמים מחייבים מי לכתחילה שני עדים שיעידו שהגט נכתב לשמה, לא היה הבעל יכול לאחר מכן לבוא ולערר על עדותם, ולפסול בעירורו את הגט, שהרי אין הבעל נאמן נגד עדות של שניים. אבל לאחר שתקנו חכמים שהשליח הוא חד, עד אחד מעיד על הגט, אם כן עתי בעל יבוא הבעל ומערר, ופסי לי יערר על קשרותו של הגט ויפסול אותו. שהרי אין להאמין לשליח שהוא עד אחד ומעיד להכשיר את הגט יותר מהבעל, שגם הוא אחד וטוען שהגט פסול, והרי זו עדות של אחד כנגד אחד. ואם כן, חכמים שתקנו עדות של שליח יחידי לא הקלו על האישה, כי עדיין לא תועיל עדותו כנגד עירור הבעל. והיה עליהם לכאורה לתקן עדות של שני עדים כדי שהבעל לא יערר. ורש"י מפרש את קושיית הגמרא, שעירורו של הבעל על הגט דוחה את דבריו של השליח. שהרי יש כאן עד כנגד עד, ונמצא שלא יהיו חכמים באמירת השליח כלום, כי כשיבוא הבעל לערער, הגט ייפסל. ומבאר הפני יהושע את שיטתו של רש"י, שאומנם בכל מקום שהאמין התורה עד אחד, כגון בעד על סוטה, שלמדנו במסכת הקודמת, האמינתו כשניים. ואם כן לכאורה גם בלי הקולה של חכמים, הבעל לא יהיה נאמן כנגד השליח. אבל כל זה נאמר דווקא כשיש סברה להאמין לאותו העד יותר משאר עדים. אבל כאן הגמרא סוברת בקושייה שאין סברה להאמין לשליח יותר מלהאמין לבעל עצמו. לכן מקשה הגמרא שלא הועילה תקנה כלום, כי אם הבעל יערער הגט ייפסל, שהרי הוא נאמן כנגד העד. ועוד כותב הפני יהושע שאומנם לקמן בדפתת עמוד א' מבואר לכאורה שעירור הבעל נחשב כשניים. אבל שם נתבאר כך רק בעירור על הגט שהוא מזויף, אבל כאן לעניין עירור הבעל על הגט שלא נכתב לשמה, ודאי שלא נחשב הבעל אלא כעד אחד. ולכן עוקט רש"י שהגט פסול משום שזה אחד כנגד אחד, והרי זה כאילו אין כאן שליח והגט פסול מדי רבנן. ותרץ את הגמרא כיוון דאמר מר בגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב' בפני כמה נותנו לה. שליח שמביא גט ממדינת הים, כמה אנשים צריכים להיות בשעה שמוסר את הגט לאישה? נחלקו בזה רבי יוחנן ורבי חנינה. אחד אמר, אחד מהם אמר שהשליח צריך ליתן את הגט בפני שניים. ואחד אמר ואחד מהם אמר שצריך השליח ליתן את הגט לאישה בפני שלושה עדים. נמצא שמסירת גט הבא ממדינת הים נעשית לדעת הכל לפחות בפני שניים. ולפיכך השליח מעיקר המתחילה כשבא הגט לידיו מהבעל מידק דייק, הוא מדקדק לבדוק ולברר שהבעל נותן לו את הגט מתוך רצון לגרשה, ושהוא לא עתיד להתחרט ולערער עליו, ולא עתי לא יבוא השליח להורוי נפשי, להרע את נאמנות עצמו בהבאת גט שעתיד הבעל לערער עליו, ולכן, אפילו אם יבוא הבעל ויערער על הגט, נתנו חכמים לשליח נאמנות גמורה על אף שהוא עד יחידי, כי מסתבר שהוא דקדק היטב בדבריו. ולכן תקנת חכמים שהבעל ישלח את הגט עם שליח אחד, אינה מחמירה עם האישה, אלא מקלה על האישה שלא תצטרך להביא שני עדים לקיום הגט. כתב התפארת יעקב שכוונת לשון הגמרא מעיקרה, מידק דייק, לומר שכל נאמנותו של השליח היא רק באופן שהוא ידע משעת שליחותו שהוא יצטרך לומר בפני שניים או שלושה, בפני נכתב ובפני נכתם. אבל אם הוא ידע שצריך לומר, אבל לא ידע שהוא צריך לומר זאת בפניהם, עדיין אין כאן ראיה שהוא דקדק באותה שעה ולא נוכל לסמוך על דבריו כנגד עירור הבעל. לפיכך תקנת חכמים היא שהשליח יבוא בעצמו ויאמר בפני נכתב ובפני נכתם, ולא שישאלו ויידין בעצמם האם ראית את כתיבת הגט ואת חתימתו, כי רק באופן כזה של אמירה הוא ידקדק בדבריו ולא יבוא לאורוי לנפשי. ובאמת יש לתמוע לפי תירוץ הגמרא שבתקנת חכמים יש שקול על האישה ואין חומרה, מדוע לתקנו גם בארץ ישראל שיאמר השליח בפני נכתב ובפני נכתם, ולכאורה החמירו בזה חכמים על גיטין בארץ ישראל, שאם מעתה יבוא הבעל ויערר הגט ייפסל, ועד הרבה היה ראוי שרבנן יתקנו גם במביא גט בארץ ישראל, שצריכים לומר משום עיגון בפני נכתב ובפני נכתם. תרץ התפארת יעקב שדווקא בחוץ לארץ שהן עדים מצויים לקיימו, זה עצמו גורם שהזיוף יהיה מצוי יותר, לכן תקנו חכמים שגט הבא משם צריך אמירה של בפני נכתב ובפני נכתם, אבל בארץ ישראל שמצויים עדים לקיום אין מצוי כל כך שהגט יזויף, וממילא אין לחשוש שהבעל יטען מזויף על הגט. מבררת הגמרא לדעת רבה הסובר שתקנת חכמים שהשליח המביא גט יאמר בפני נכתב ובפני נכתם משום שאין העדים מצויים בארץ ישראל כדי לקיים את הגט, כיצד נאמן השליח שהוא עד אחד להכשיר לבדו את הגט? ובעצם השקלא וטריא של הגמרא להלן בדעת רבה היא על אותה הדרך כפי שהביאה הגמרא לאל בדעת רבה. שואלת הגמרא, ולרבה דאמר שטעם התקנה הוא לפי שאין עדים מצויים לקיימו, ליבה יתרי שיצטרכו שני עדים להעיד על החתימות שבגט, מידי דעה והקיום שטרות בעלמא, כפי הדין בקיום שאר השטרות שצריכים שני עדים שיעידו בפנינו שמכירים את חתימת יד העדים, ומדוע כאן האמינו לשליח שהוא יחידי? ותרץ את הגמרא, יש הבדל בין העדות על קיום הגט, שהיא עדות על איסורים, לבין קיום שטרות ממון שצריך בהם שני עדים. כי כלל הוא שעד אחד נאמן בעדות על דיני איסורין, ולכן עד אחד נאמן לקיים את הגט, והאישה מותרת להינשא על פי עדות השליח, על אף שאין שני עדים שמעידים על הגט, אבל שאר שטרות אינם מתקיימים אלא בשני עדים. דוחה הגמרא ואומרת, עדיין לא מובן מדוע השליח נאמן להכשיר את הגט, כי אימר דאמרינן, נאמתי אנו אומרים את הכלל, שעד אחד נאמן באיסורין דווקא, בכגון חתיכה שספק היא של חילה ואסורה באכילה, ספק היא של שומן ומותרת באכילה, ובאופן זה אומרים שעד אחד נאמן להעיד על החתיכה שהיא של שומן ולהתירה באכילה. זאת כיוון דלא התחזק איסורה. לא הייתה בחתיכה זו מעולם מצב שהחזקנו אותה שהיא אסורה, שהעד מעיד על חתיכה זו שהיא של שומן, ותמיד הייתה מותרת, ולכן עד אחד נאמן להעיד עליה שהיא מותרת. אבל אחר כאן, לעניין עדותו של השליח לקיים את הגט, התחזק איסורה די אשת איש, כבר הוחזקה אישה זו קודם הבאת הגט, באיסור של אשת איש. והעד בא להוציאה מחזקתה ולומר שמעכשיו היא מותרת. ומניין לנו שגם כשהעד בא להוציאה מחזקתה הוא נאמן? ומוסיפה הגמרא להקשות על הדין שהשליח נאמן, והרי הוא עד אחד שמעיד על כשרות הגט, ועדות זו שמתירה את האישה לשוק, אבי דבר שבערבה, היא נוגעת לאיסורי עריות, וכלל הוא שאין איסור של דבר שבערבה ניתר בעדות של פחות משניים. כפי שפירש רשי לאל שלומדים זאת בגזירה שוות דבר דבר מממון, וכמו שבממון אין עדות בפחות משני עדים, כך גם בדבר שבערבה. וחוזרת הקושייה, כיצד השליח שהוא עד אחד נאמן לקיים את הגט באמירת בפני נכתב ובפני נכתם? הרי צריך לקיום הגט שני עדים. תרץ את הגמרא, בדינו, אכן היה ראוי להיות הדין דה בקיום שאר השטרות נמי לא ליבאי, גם כן לא יצטרכו שני עדים לקיום. וזה כדי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, במסכת כתובות בדף חי עמוד ב', מדין תורה עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן וכבר נתקבלה בבית דין, על אף שהשטר לא מקוים. והדין הוא שאחר שהגיד העד עדותו שוב אינו חוזר ומגיד. וזאת משום שזיוף שטר הוא מעשה מחוצף מאוד, ואין לחשוד באדם שיעשה מעשה כזה. ועל אף שמדאורייתא השטר כשר וראוי לקבות בו, רבנן הוא דאצרוך. חכמים הצריכו לקיים את השטרות על ידי שני עדים, ואחר כאן בגט שמביא השליח ממדינת הים משום חשש עיגונה, כדי שלא תישאר האישה עגונה, אקילו ברבנן הקלו עלי החכמים, שהגט מתקיים על ידי השליח ואפילו שהוא רק עד אחד. מקשה הגמרא, היי, דין זה שהשליח נאמן לבדו, כולה הוא. האם זה כולה לאישה? הרי עד הרבה חומרה הוא על האישה. אם הצרחת לתרי, אם היו מחייבים ששני עדים יביאו את הגט, לא עתיבל ומערר ופסילי. לא היה הבעל מערער על הגט שהוא מזויף ופוסל אותו, משום שהוא לא היה נאמן נגד שני עדים שמקיימים את הגט. אבל לאחר תקנת חכמים שמספיק חד, ששליח אחד מביא את הגט ומעיד עליו, עתי בעל הוא מערער ופסילי. יכול הבעל לבוא ולערער עליו ולפוסלו, שהרי הוא יכול לערער כנגד עד אחד. תרץ את הגמרא, כיוון דאמר מר לקמן בדפי עמוד ב' בפני כמה נותנו לה, שליח שמביא גט ממדינת הים, כמה אנשים צריכים להיות בשעה שמוסר את הגט לאישה. חולקים בזה רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד אמר בפני שניים, אחד מהם אמר בפני שניים ואחד אמר בפני שלושה. אחד אומר בפני שלושה, ומכיוון שהכל מודים שמסירת הגט לאישה נעשית בפני עדים, לכן השליח מעיקר כבר מההתחלה, כשמקבל את הגט מהבעל מידק דייק, מדקדק לבדוק ולברר שהבעל נותן לו את הגט מתוך רצון לגרשה, ושהוא לא עתיד להתחרט ולערער עליו, ולא עתי לערוי נפשי. ולא יבוא השליח להרע את הנאמנות של עצמו ולהביא גט שעתיד הבעל לערער עליו, ולכן, אפילו אם בכל אופן יבוא הבעל ויערער על הגט, לא יאמינו לערעורו של הבעל, משום שמסתבר שהשליח דקדק היטב בדבריו. ומשום כך, התקנה שהבעל ישלח את הגט עם שליח אחד, אינה מחמירה עם האישה, אלא מקהילה על האישה, שתוכל לקיימו בעד אחד. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף הפותח את מסכת גיטין, דף ב' במסכת גיטין, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם עכו כארץ ישראל לגיטין? שאלה שנייה, מדוע צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם? שאלה שלישית, באילו מקרים יש נפקמינה בין הטעמים? שאלה רביעית, לרבה, מדוע לא יצריכו שני עדים לעדות הזו? שאלה חמישית, מדוע אין לבאר שנאמנות העד היא משום שעד אחד נאמן באיסורין? השאלה האחרונה על דף ב' במסכת גיטין, מניין שעד אחד נאמן באיסורין? בירושם של רשי והתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בדף הפותח את מסכתנו החדשה הבאה לנו לטובה מסכת גיטין, דף ב'. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום.
ויבוא היום למקרו ולמשנו וללימוד בדרך
חוזים עלו במסכת שקלים אשר בסדר מועד, פרק זין, משנה ג', המשנה עוברת לדון במקרים אחרים של דברים שנמצאו ואין דינם ידוע. אומרת המשנה, בשר שנמצא בעזרה ואין ידוע מאיזה קורבן הוא, אם נמצאו איברים שלמים בידוע שהם של עולות, שכן קורבן עולה הוא הקורבן היחיד שמנתחים אותו לאיברים ולא חותכים אותו לחתיכות. והחתיכות, אם נמצאו חתיכות של בשר שאינן איברים שלמים, הרי הם של חטאות שחותכים את בשרם לחתיכות כדי לאוכלן בעזרה. אם נמצא הבשר בירושלים, הרי הוא של זבחי שלמים, שכן רוב הבשר הנאכל בירושלים הוא בשר שלמים. זה וזה בין בשר שנמצא בעזרה ובין בשר שנמצא בירושלים, אין מקריבים אותו על המזבח אם הוא של עולות, ואין אוכלים אותו אם הוא של חטאת או שלמים, שמאחר שהסיחו דעתם ממנו, נפסל להקרבה ולאכילה, אלא תעובר צורתו יניחוהו, עד שתעבור צורת בשר ממנו, דהיינו, שישעו אותו עד שיפסל בלינה, ואחר כך ייצא לבית השריפה למקום ששורפים בו קודשים פסולים. אם נמצא הבשר בגבולין בערי ישראל חוץ לירושלים, ואין ידוע אם נשחט כראוי, אם נמצאו איברים שלמים בידוע שם של נבלות, שמאחר שאין הבשר ראוי לאכילה, חותכים אותו לחתיכות גדולות, ומשליחים אותו לרחוב שיוכלו הכלבים. ואם נמצאו חתיכות הרי הם מותרות שאין דרך לחתוך לחתיכות קטנות, אלא בשר הראוי לאכילה שחותכים אותו כדי למוכרו או לבשלו. ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף איברים מותרים, שמאחר שהבשר מרובה מצוי הדבר שלא חותכים אותו לחתיכות, אלא מבשלים אותו איברים. מסכת שקלים פרק ז' משנה ד'. בהמה שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר, כלומר בין ירושלים למגדל עדר הוא כמידתה, או בתוך מרחק הזה מירושלים לכל רוח, יש להניח שיצא מירושלים, רוב הבהמות שבירושלים הם זבחים. ולפיכך אם נמצאו זכרים הרי הם בחזקת עולות, שכן רוב הזכרים שבירושלים הם עולות. ואם נמצאו נקבות הרי הם בחזקת זבחי שלמים, שכן רוב הבהמות הנקבות שבירושלים הם שלמים. רבי יהודה אומר, הראוי לפסחים, אם הבהמות שנמצאו ראויות לקורבן פסח, דהיינו שהם כבש עועז זכר בשנתו הראשונה, הרי הם בחזקת פסחים. ויקריבון המוצאים אותם לקורבן פסח, בתנאי שנמצאו קודם לרגל 30 יום, בתוך 30 יום שלפני פסח, שאז אנשים מפרישים את פסחיהם. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, זך באייר, חף זין באייר, תפשין פי ג' סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, את הדף הפותח את מסכתנו החדשה הבאה לנו לטובה, מסכת גיטין, דף ב' במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המהליה וכל מילי דמיתה, מחר, יום שישי, כוח באייר, כפחת באייר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, שבת מברכין, את ראש חודש סיוון, וערב ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה ולכל מילי דמיתיו, ונלמד כרגלינו אותו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים ג' וד' במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצהרה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.